בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. יום שני היום, אנחנו מנסים להיכנס לקביעות לכל הפחות בקשר לימי שני. אני מאוד 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 עמוסה, אבל כרגע אנחנו, כמו שאמרתי, מנסים להיכנס לקביעות בימי שני. והנה יום שני היום, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי, משפחתי. אני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0528-703667, 0367-47620, פוגל, 22 שטרודל, 012.net.il. וכרגיל, הרבה שאלות ותהיות ובעיות ו... וכל מיני דברים כאלה ואחרים, והנה אני מתחילה. שלום רב לך, גברת פוגל. אני בחורה צעירה בת 21, ויוצאת מזה זמן מה עם בחור נחמד מאוד, ומתאים לי מהרבה בחינות. אמי יצא לי לכתוב אלייך או להתייעץ איתך בקשר לנושא אחד. ובכן, אנחנו כבר יוצאים 3/4 שנה. מה שנחשב הרבה בחוגים שלנו. והספקתי קצת להכיר את המנטליות של הבית שלהם. והעניין הוא כזה, הבית שלנו הוא בית מפנק ומחבק מאוד מאוד. הם יותר סגורים, רשמיים, וכל עוד הכל בסדר וכולם בסדר, אז הכל בסדר. אין צורך כל הזמן להראות תשומת לב וחיבוקים ונשיקות וכו וכו. לדוגמה, ימי הולדת אצלהם זה בכלל לא נחשב, בקושי יודעים מתי יש למישהו יום הולדת, ובקושי אומרים לו מזל טוב. יש לי אחות שנשואה לאדם כזה, שאצלהם לא חוגגים ימי הולדת, לא מתייחסים לא לימי נישואין, לא לימי הולדת, עוד פעם ימי הולדת, וגם לא בערבי חגים, לא קונים בכלל מתנות אחד לשני, ואומרים אנחנו אוהבים ואכפתים גם בלי מתנות. אני מאוד חוששת מזה, מכיוון שאצלנו, כמו שאמרתי, זה נושא חשוב מאוד, ומשקיעים הרבה, בימי הולדת, בימי נשואים, בערבי חגים, ועוד כל מיני הזדמנויות. ואני יודעת שאחותי מאוד סובלת, לדוגמה, היא ילדה לפני כמה חודשים, בעלה לא קנה לה שום דבר, וכאשר היא בכתה ואמרה שמגיע לה מתנה אחרי מה שעברה, הוא אומר, אבל קנינו עגלה חדשה. עגלה זה לא מתנה, הרי זה לתינוק, במה היא תיקח אותו בלי עגלה? ועוד הרבה דוגמאות כאלה. אני לא יודעת מה לעשות. יכול להיות שאלמלא הייתה לי את הדוגמה החיה של אחותי, לא הייתי מבינה כמה הפער הזה משמעותי, וכן הייתי הולכת על זה. אבקש לשמוע את חוות דעתך. מאוד מאוד מודה לך מראש, אחרי שאמי יצא לי לפנות אלייך, האזנתי לכמה מתוכניותייך, ונהניתי ביותר. תודה וכל טוב, קראי לי שולמית. כן, אז אומרת שולמית שהיא כבר יוצאת כמעט 3/4 שנה עם בחור, והפער הזה מאוד מפחיד אותה, מכיוון שזה מה שבעצם קרה לאחותה. בעוד הם משפחה מאוד מחבקת ומאוד מאוד מרעיפה, ומכל יום הולדת ומכל יום נישואין עושים עסק שלם, אז במשפחה של הגיס לא עושים איזה כלום, בקושי יודעים מתי יש יום הולדת אחד לשני. הם כן אומרים שהם משפחה אכפתית ומסורה, אבל אם הכל זורם והכל בסדר, אז לא משקיעים במיוחד בכל הדברים האלה. את תראי, הדבר הזה הוא לא דבר חדש, והוא דבר ידוע. אז אם זה לא הפער בהשקעות ובמתנות, אז יש פער נגיד בשולחן שבת, או יש פער באיך מתלבשים ואיך, או בחופשות. אין שתי משפחות שהן זהות אחת לשנייה ב-100%. תראי, לי יש אחות אחת, ואחות כבר לא מישהו שנוסף או מישהו שבא מבחוץ. ואנחנו הכי שונות שיכול להיות. מי שלא יודע, לא היה בחיים אמין שהיא אחותי. בכל דבר, גם בהופעה וגם במנטליות וגם בהשקפת חיים וגם בכל דבר אחר. שונות מאוד מאוד. וגדלנו, נולדנו באותו בית וגדלנו באותו בית וקיבלנו את כל מה שקיבלנו מאותו בית. ואף על פי כן, אנחנו שונות לגמרי. את לא כותבת לי מה הוא אומר על זה. הרי הוא הבן אדם, אם את כבר יוצאת איתו כל כך הרבה זמן, ואת מן הסתם מנהלת איתו שיחות על החיים, ועל המשמעויות השונות, ועל הרגלי חיים כאלה ואחרים, הוא מן הסתם גם הוא זיהה את הפער הזה, ומה הוא אומר? כי זה פה לפי דעתי נעוצה התשובה שלך. כי יכול להיות שיש בית, נגיד, ששם לא אוכלים אטריות, לא אוכלים שם פסטה, לא יודעת למה, לא אוהבים, לא רוצים להשמין, לא רוצים, לא יודעת, לא אוכלים פסטה. אבל אם אני אבוא לבית, כאילו, אם אני מתחתנת, ואני באה לבית שכן אוכלים פסטה, אז זה לא כזה ביג דיל בשבילי להפנים ולהתרגל כן לאכול פסטה. את מבינה? אז אני כאן חושבת שצריך לבדוק מה הוא אומר על הדבר הזה. ממש, את אומרת שאת פוחדת, ואת גם רואה את הדוגמה של אחותך. מה הוא אומר? הוא הרי גם רואה את זה. אז הוא אומר, תראי, אולי ניפגש אי שם באמצע. את תקטיני קצת את הציפיות, ואני אגיד, אוקיי, בבית הזה ימי הולדת זה דבר קדוש, וימי נישואין וערב ראש השנה וערב שמחת תורה ולא יודעת מה. אני אפנים את זה, זה לא כזה, כלומר, אנשים מפנימים הרבה דברים. אנשים גרים במקומות שכן מתחתנים ועוברים למדינה אחרת, ולוקח קצת זמן, אבל בסוף הם מפנימים שעכשיו אני פה נהוג כך וכך, ושם נהוג כך וכך. אז השאלה היא מה הוא אומר על זה. כי יכולים להתפתח פה מאבקי כוח. כן? הוא יגיד, הבית שלי הוא הבית המנצח. באמת לא, אנחנו לא בגן ילדים שעושים ימי הולדת. ואת תגידי, מה פתאום ימי הולדת ותשומת לב אישית וכל מיני אירועים כאלה, לידות וכאלה, הם הזדמנות מצוינת. להראות אהבה ותשומת לב וחיבוק. אז כאן אני כאילו מזהה, כי אני כבר כמובן שמעתי מאוד הרבה את ה דווקא בנקודה הזו של מתנות. והמייל הבא בדיוק יוכיח את זה. והעניין יוצא מהכלל, יוצא מהרובריקה של מתנות באלמה, ונכנס לרובריקה של מאבקי כוח. הבית שלי יותר נורמלי, הבית שלי יותר מבין, הבית שלי יותר רגיוני, מי צריך לבזבז כל דקה כסף על מתנות ועל מסיבות, וכל דבר הכי קטן זה סיבה למסיבה. אז זה כבר לא העניין של המתנות או לא. אז אני, זה מה שאני יכולה לומר לך, תעשי איתו שיחה מאוד מאוד ממצה, אם את מצליחה בכוחות עצמך, אם לא, אז כדאי לכם לפנות לאיש מקצוע, שיראה בדיוק מה הנכונות שלכם ההדדית לעשות אדפטציה. זה כאילו להיות מוכנים להפנים את המנהגים ואת את המנטליות של הבית שאת הולכת להיכנס אליו, או שהוא הולך להיכנס אליו. ואני חוזרת ואומרת, זה דבר מאוד ידוע. כן? בזמני, נגיד שאני התחתנתי ואחיותיי התחתנו, אז לא היה כל כך, זה היה, לא היה כזה מבחר של בחורים חסידיים. אז מי שהיה חסיד גור, גם התחתן עם חסיד בלץ, או ההפך, או משהו. היום, כשהציבורים בלי עין הרע כל כך גדולים, אז רוב רובם המכריע של חסידי ויז'ניץ מתחתנים עם ויז'ניץ, ובלץ עם בלץ, וגור עם גור, וסלונים עם סלונים, ואין צורך ל... אבל בזמני זה לא היה ככה. אז הזוגות עם שאר רוח בעלי נפש עשו אדפטציה, זה למד להעריך את החסידות שלו, והוא למד להעריך את את הזרם החסידי או הליטאי או לא משנה מאיפה שהיא באה. והיה יפה. ואלה שלא עשו את האדפטציה הזאת, אז היו בצרו. היא אמרה שהשיטה שלהם יותר טובה, והוא אמר לא, החסידות שלי יותר טובה, ואיך נחנך את הילדים לפי הזרם שלנו, שלי או לפי הזרם שלך, והיו סיפורים שלמים עם הדברים האלה. אז הכלל הוא בנישואים, שאת באה למקום חדש, והוא בא למקום חדש, אז את לומדת להעריך את הדברים הטובים שבמקום שלו, הוא לומד להעריך את הדברים הטובים שבמקום שלך, ובונים משהו נחמד ביחד. אני לא רואה פה סיבה אז ברור שלך יהיה מאוד קשה לחיות בלי המסיבות האלה ובלי המתנות האלה. מצד שני, הוא גם יצטרך לעשות איזושהי כברת דרך ולסגל לעצמו הרגלים ומנהגים שלא היו, לא היו שם בתחילה. ומה שכן, תראי, אמרתי לך, הדבר הזה הוא דווקא בנקודה של המתנות, כן? בבית שלי נותנים מתנות ביד רחבה ובנפש חפצה, בבית שלך אומרים, את צריכה משהו, לכי ותקני לך. הרי יש לנו חשבון בנק משותף. אני לא מגביל אותך. את יודעת בדיוק כמה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו וכמה לא. את רוצה עגילים? פשוט תלכי ותקני, את לא ילדה קטנה. אני צריך לדאוג שיהיה לך עגילים? או שיהיה לך, אני יודעת, כל מיני דברים שאת אוהבת? אז את ילדה גדולה, תלכי ותדאגי לעצמך. והיא אומרת, לא, אם אני קונה לעצמי, זה לא אותו דבר. אני רוצה שאתה תקנה לי, והיא שמה לו אקדח ברקה. וכאן מתחילים, כמו שאמרתי, מאבקי הכוח, כי אדם לא יכול לקנות מתנות בנפש חפצה ובחיוך מקיר לקיר, כשיש לו אקדח ברקה. ואני פה רוצה לספר לך משהו. אני עבדתי עם זוג צעיר כזה, שכבר הגיע אליי אחרי שהיו אצל מטפל אחר. ואותו מטפל אמר לאחותה של הצעירה, של האישה הצעירה, תראי, אחותך זקוקה למתנות האלה, בכל ראש חודש ובכל כאן ובכל שם. והוא נגד זה, הוא לא רוצה לבזבז זמן בחנויות של מתנות, הוא לא מבין בזה, והוא לא מתלהב מזה. אז שאחותך תלך ותכין לו 10 מתנות, אז יהיה לה עבודה קלה מדי פעם שמגיע הזמן של מתנה קטנה או גדולה, אז הוא יוציא, יהיה לו מוכן, וככה אולי זה ייכנס למסלול. חברים יקרים, זה לא עבד. את יודעת איפה מצאו את כן, האחות של הצעירה הזו הלכה וקנתה מתנות, ידע מה הטעם של אחותה, אז פעם היא קנתה איזה מטפחת יפה, ופעם איזה עגילים, ופעם איזה ספר, ופעם לא חסר מה לקנות לאישה. בסוף מצאו את כל המתנות האלה בחוץ בארון חשמל. הם גרו בבית ישן קצת, ועדיין ארון החשמל היה בחוץ בחדר מדרגות. היא נתנה לו את כל המתנות האלה, כאילו האמיסה אותם עליו, וסוג של שמו לו אקדח ברקה. הוא זרק את הכל בארון חשמל, וזה היה סוף המתנות. כלומר, לבוא ולשים אקדח ברקה זה לא נחמד. גם אני אישית, ואני מתארת לעצמי שכל אחד ככה, לא היה רוצה לקבל מתנה עם אקדח לרקה. בגלל ששמתי לו אקדח ברקה. אז צריכים לדבר איתו על זה ולשמוע מה הוא אומר, ולבדוק את האדפטציה שאתם רוצים לעשות, כי גם את תצטרכי לעשות כל מיני שינויים. לדוגמה, אצלנו בבית, בבית האישי שלי, כאשר חוזרים בליל שבת מהתפילה, לא מיד מקדשים. לפעמים שעה אחרי שחזרו, לפעמים אפילו שעתיים, כי זה מין כינוס משפחתי, באים להגיד לסבא ולסבתא שבת שלום, הילדים, הקלות, הנכדים והנינים המתוקים. ואז זה מפגש משפחתי שלפעמים אורך שעה, לפעמים שעה וחצי, ובקיץ זה מאוד מכביד, כי באמת אחר כך זה מאוד מאוד מאוחר. לא פעם בקיץ בעלי מקדש ב-11 בלילה. אבל אנחנו עושים את הבעד ואת הנגד, ומחליטים שלראות את הילדים, את המשפחה, זה שווה לנו להתעכב, ואני דואגת שלפני כניסת שבת יאכלו, כדי שלא יהיו רעבים כל כך. עד ש... כן, אני ממש עומדת על זה, ואני נותנת מכל טוב קוגל וצ'ונט ואוף ופתיתים ומה שיש, כדי שבאמת יוכלו לשבת בפגישה הזאת, באספה הזאת, בנחת, בלי להיות רעבים. ואני מנחה ככה גם את שאר הילדים שלי, כי נורמלי, יום שישי לחוץ, אז אין זמן לאכול. אז לא, אז כן מפנים זמן לאכול לפני כניסת שבת, יש גם עניין של תואמיה. אז אלה הקלות שבאו, ואצלהם האבא נכנס, ומיד מתחיל לקדש, כאילו להגיד שלום, לשיר את השלום עליכם, את האשת חיל, ומיד לקדש. הן היו צריכות לעשות אדפטציה, שפה זה לא ככה, וכדאי להן לאכול לפני שבת, כדי שלא תהיינה רעבות. אז צריך לבדוק את העניין הזה, ואני מקווה שתמצאו את הנוסחה שתשים חיוך על הפנים של שניכם. ואני עוברת למייל הבא, גברת פוגל שלום. רציתי לשאול אותך שאלה בנושא שמאוד מאוד מציק לנו. אנחנו נשואים שנה, מצפים לילד ברוך השם, חיינו ממש טובים, אבל אנחנו צעירים והרבה מאוד מבני גילנו, מבני המשפחה, בני דודים, חברים קרובים, מתחתנים. בעלי ממש מתקמצן לתת את הצ'ק המתבקש, בעוד שאני לא מסוגלת לבוא לחתונה עם שטר של 50 שקל. בעלי עדיין לומד, אבל אני עובדת במשרה טובה ומרוויחה ברוך השם לא רע. אבל הוא אומר שאת הכסף שלנו אנחנו צריכים לשמור כדי לקנות בית ולהתבסס בחיים. וכל פעם שמגיעה הזמנה אני נכנסת ללחץ אטומי, מכיוון שאני יודעת שעכשיו יהיה ויכוח. וכמו שאמרתי, אנחנו בגיל שהרבה מאוד מתחתנים, ואנחנו כל הזמן באמת מוצאים את עצמנו נדרשים להביא צ'ק מכובד. על כל פנים כך נהוג במשפחתי, ואני פשוט לא מסוגלת לבוא או בידיים ריקות או בסכום זעום. אנא עזרי לנו. תודה, קראי לי בת שבע. שוב אני מתנצלת לבת שבע שקצת קיצרתי את המייל הזה, וזאת באמת שאלה. שוב, זה כבר כאן לא כל כך עניין של אדפטציה, כי בת שבע באה אומנם מבית ששם הלכו לחתונה עם מתנה חשובה, לא משנה אם זו מתנה, כן, היום כבר אין מתנות. הפעם בזמני או אפילו אחרי כן היה עסק שלם של המתנות, לפתוח את המתנות, ואחרי החתונה באישון לילה לסחוב אותם הביתה. וואו, אני זוכרת, היינו מביאים, אז לא היו כאלה ניילונים גדולים, אז היינו מביאים ציפות של סמיכות, ציפה. והיינו לתוך הציפה שמים את כל המתנות, וככה איכשהו מעבירים לרכב, אבל היום אתם כבר לא תראו את העגלה הזאת שבעלי האולם שמים בפתח האולם, כמעט שלא. כל המתנות הם במזומן, בצ'קים, כלומר כסף. זה נורא מוזר, אבל בחוג שלנו דווקא, הקטע של המתנות, שזה כלי בית ומיקסר ומצלמה וכל מיני כאלה פינוקים, עבר לאירוסים. כאן במקומותינו מאוד נהוג שבחורה מתארסת, אז אני יודעת, תלוי בכמה מכרים יש לה וכמה ידידים ומעריצים וקרובים וחברות וכו' וכו', אז הן שולחות אחת לשנייה לאירוסים. למשל, נכדתי שהתחתנה לפני חודשיים, השבוע התארסה חברה שלה הכי טובה, אז היא קנתה לה סט אוכל לארוחת בוקר, חלבי, אלגנטי, כי היא אמרה, כן, גם היא שלחה לי כשאני התארסתי, היא גם שלחה לי מתנה מאוד מכובדת. אז זה לקטע של המתנות. עכשיו לשאלתך. תראי, יש מצב ש... זה אולי מין פתרון מוזר ולא פתרון אמיתי. כי מה? אי אפשר או חצי קפה וחצי תה. הרי זה או קפה או תה. או שאתם נותנים או שאתם לא נותנים. ולך יש נקודה ולא יש נקודה. את אומרת ככה הורגלתי, אני לא יכולה לבוא בידיים ריקות. והוא אומר, מה זה, אין לזה סוף, אנחנו צריכים משכורת שלמה רק למתנות, וזה נכון. אז עלה בדעתי מין משהו כזה, אולי כשאתם הולכים נגיד לצד שלך, אז תתני כמו שכאילו כמעט שאת חושבת שצריך לתת. וכשהאירוע הוא בצד שלו, אז שהוא ייתן כמה שהוא חושב שצריך לתת, או שלא ייתן בכלל. זה יתאים לכם, כי תראי, אני לא יודעת אם זה כל כך מתאים, כי נגיד שהאירוע בצד שלו, אבל את גם יושבת שם באירוע הזה, וגם את מסתכלת לבעלת האירוע בעיניים, ואת אומרת ש... כאילו, טוב, באתי ואני אוכלת ואני שותה והכל, ולא הבאתי שום דבר. זה רעיון אחד, כי את יודעת, זו ברירת מחדל. אני לא ממליצה במיוחד על הפתרון הזה, אבל ייתכן שעד שתגבשו לכם איזה מדיניות שמתאימה לשניכם, יכול להיות שזה יהיה טוב. ואני יכולה לומר עוד דבר, שאולי תעשי איתו שיחה, כמו שאמרתי למאזינה הקודמת, שולמית, ותראי עם מה הוא מרגיש נוח, מה הנוסחה שהוא מרגיש נוח. אם הוא מרגיש, אומר, אני לא רוצה שיביאו לי, ואני לא רוצה להביא לאף אחד. אם הוא מרגיש נוח עם זה, עדיין נשארת לו המשימה לגרום גם לך להרגיש נוח. ולהתחשב בזה שאת לא מרגישה בנוח לבוא לאירוע בלי שום דבר. אז שוב, אני חוזרת ואומרת, זה מין מדיניות, ואפשר לומר, כן, הרי אין חוק, אז נכון שיש מין דבר כזה של הצ'קים. אז אנשים עושים חתונה מפוארת, דבר ידוע, בעיקר אצל אחינו החילונים, כי שם אין כל כך הרבה חתונות. בחוק שלנו, למשל, בחסידות שלנו, יש כל שנה כ-200 חתונות. אבל אצל החילונים יש חתונה פעם ב. והחתן והכלה עושים אירוע הכי מפוצץ. בהנחה שהאורחים יחסו את עלות האירוע. וזה נושא מאוד ידוע. אם כיסה לכם או לא כיסה, כמה אנשים יחזבו. וזה נושא שיחה שלא מתביישים לדבר עליו, כן? כאילו מתנה זה לא מוציאים מתנה בכוח. מתנה זה עניין של, איך אני תמיד אומרת, ביוצרות לחודש, לפרשת החודש. יש שם קטעים מאוד יפים, וכל הקטעים האלה נגמרים בחודש הזה. אז אחד הקטעים נגמר, ורצינו כשי בחודש הזה, שקדוש ברוך הוא ירצה אותנו כשי. שי זה אהבה, זה קרבה, זה ידידות, זה שייכות. זה משהו מאוד נעלה, אבל לא עושים את זה בכוח. אז שם יש קטסטרופות שלמות, כאילו מנסים כן לזהות, הרי לפי רשימת המוזמנים. אז אחר כך סופרים את המעטפות ורואים, משווים אחד מול אחד, ומהר מאוד אפשר לזהות מי לא הביא כלום או מי הביא מעטפה ריקה. זאת בעיה, ואני אומרת, בתחילה תנסו, אולי זה יעבוד בשבילכם. לאירועים בצד שלך, תשתתפו לפי כמה שאת מרגישה נוח, ובאירועים בצד שלו, כמה שהוא מרגיש נוח. ותראו אם זה עובד לכם. אם זה בסדר, אם אתם הולכים לאירוע, שניכם עם חיוך על הפנים. תבדקו, אולי זה יעבוד. ואם לא, אז תנסו כן לגבש איזושהי נוסחה. ובאמת, העניין של המתנות, עכשיו את אומרת, זו עונת חתונות, אתם בני 21 או 2, וכל הידידים שלכם והבני דודים, וכולם שבגיל הזה מתחתנים. אז יכול להיות, אבל אחר כך זה יתחיל בריתות, וזה ודבת, כן, אני לא אוהבת להגיד בריתה, כי זו מילה מוזרה שלא... אומנם היא נכנסה לסלנג, אבל לא כולם חייבים להשתמש בה. אז אחרי החתונות יבואו בריתות, ואחרי הבריתות יבואו בר מצוות, ואחרי הבר מצוות חתונות של הילדים. אנחנו למשל, הקבוצה של החברות שלנו, כשהתחלנו לחתן, אז כן, סיכמנו בינינו, שבמקום שכל אחת תביא מתנה זניחה, וזה גם יעלה לה כמה כסף, אז אנחנו נחזיק קופה, ונקנה לזוג הצעיר גביע מכסף לקידוש, ואם יספיק הכסף גם עם תחתית, ואם לא, אז... אז נושא המתנות זה נושא מאוד עקרוני וחשוב, וכן צריך לעבוד קשה בשביל להגיע לנוסחה טובה. אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך, אם הוא לא רוצה, אז תוותרי. אני לא יכולה להגיד לא, אם היא רוצה להביא ביד רחבה, אז תזרום איתה. כי הוא אחראי על התקציב המשפחתי, הוא רוצה להגיע לבית, הוא רוצה להגיע לכל מיני דברים, זכותו של אדם להחזיק בדעתו. אבל אנחנו, בתור זוג, אתם כן חייבים למצוא את הנוסחה שתתאים לשניכם. איך מוצאים את הנוסחה? מדברים. שלום רב לך יהודית, אבקש את עזרתך בנושא שכזה. ביתי בת השמונה כל הזמן נעלבת. כן, היא סנדוויץ', יש שניים מעליה ושלוש מתחתיה. וכנראה מהאזנה מרובה לתוכניותייך, זו הדרך שלה לאותת, היי, 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 גם אני פה. שאלתי האם לזרום עם זה וכל הזמן ללכת לפייס אותה ולרצות אותה, היא מסוגלת להסיק אותי בזה יום שלם בלי הגזמה. היא פשוט כל הזמן מסתובבת בפנים חמוצות וצריכה פיוס ופיוס 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 שעשוי להתפרס, היית צריכה לכתוב כאן, על כל היום. ותביני לבד שיש לי עוד דברים לעשות. אני עובדת מורה במשרה מלאה, וכמו שכתבתי, שישה ילדים, ואוטוטו בעזרת השם שמחה. אני לא יכולה כל הזמן ללכת אחריה ולרצות אותה. מאוד אודה לך אם תייעצי לי מה לעשות. תודה לך וכל טוב. קראי לי יוכי. תראי יוכי, אני הייתי מדברת עם הילדה. את אומרת שהיא בת שמונה, והייתי לוקחת אותה לשיחה פרטית, רצוי מחוץ לבית. כדי שלא תהיינה הפרעות, רצוי גם לחבות את הפלאפון. ותקדישי לזה שעה, שעתיים, ואולי אם זה ילך טוב, תצליחי לחסוך את כל אותן השעות שהיא מסתובבת בפנים חמוצות ובפנים של תשעה באף כאלה, ותוכלי קצת לסדר את העניינים, ותגידי לה את זה, תראי חמודה. כך וכך, יש לנו בית ברוך, ברוך השם, עם ילדים וילדות, ואני שמה לב שאת הרבה פעמים עצובה וכעוסה ובגועה, ואת רוצה שאני כל הזמן אהיה איתך, ואני אשב איתך על המיטה שלך ואפציר בך, למה את עצובה, למה את פגועה, מי עשה לך? למה? מה קרה? מה לא טוב? מה לא בסדר? ותאמיני לי שאם היה לי זמן והיה לי זה, הייתי אולי עושה את זה. כן, הייתי יושבת איתך משעה 3 עד שעה 8 בערב, ורק מנסה לפענח מה לא בסדר. למה את עצובה? למה את לא מחייכת? למה את לא שמחה? אבל אני לא יכולה לעשות את זה מכמה סיבות. א', כי יש לי משפחה גדולה, ואני עובדת, ואני צריכה להספיק הרבה מאוד דברים. וב', כי זה לא בריא להתפתחות שלך. כי עכשיו את בת שמונה, ויש לך אותי, שאני יכולה, נגיד שאני יכולה להתפנות מכל עיסוקיי, יום-יום, ורק לשבת איתך, ולהרגיע אותך, ולרצות אותך, ולהתעסק איתך. גם אם היית בת יחידה, ואני לא הייתי עובדת, גם אז לא הייתי עושה את זה. כי זה לא רצוי, זה לא טוב. את תגדלי להיות אדם בוגר מוזר, משונה, שאין לו את היכולת להסתגל ולזרום ולהיות גמיש. את תהיי תקועה בדבר הזה כל החיים שלך, וזה לא לטובתך, גם אם היה לי את כל הרצון ואת כל הזמן. ואני גם הייתי נוגעת בנקודה הזו שאומרת, אני מתארת לעצמי, אני בודקת את החיים שלך, ואני רואה שהחיים שלך טובים, את ברוך השם בריאה, יש לך לחם לאכול ובגד ללבוש, את הולכת לבית ספר טוב, יש לך חברות, יש לך מורות, יש לך אחיות, יש לך הכל, החיים שלך ממש בסדר. והפנים האלה של תשעה באב שאת כל היום עושה, זה בשביל שנראה לך שלא מרגישים שאת פה, אבל כן מרגישים שאת פה. אנחנו אוהבים אותך ורוצים אותך וכו וכו. עכשיו, יכול להיות שאת תצטרכי לעשות את השיחה הזו יותר מפעם אחת, אבל לא נראה לי שיש דרך יותר קצרה ויעילה להוציא אותה מזה. כי את יודעת, אם את תלכי עכשיו ואת באמת תשבי איתה, תחליטי, אוקיי, יום אחד משעה שלוש, כן, אז בערך הילדים כולם בבית, ואת כבר גם בתקווה שחזרת מהעבודה שלך, אולי הספקת לאכול משהו ולנוח קצת, אז עכשיו את תקדישי לה, תעשי איזשהו ניסיון להקדיש לך את כל השעות האלה. אני לא יודעת אם זה יפתור, מכיוון שהדברים האלה ממכרים. ממכרים, כן. אם את תשבי רק על ידה 5 שעות ותפקירי ותזניחי את כל שאר הבית ואת הילדים, היא פשוט תתמכר לזה. היא תגיד, הנה, את רואה? אם את רוצה, את יכולה. אבל מניסיון במקרים דומים, ואת לא היחידה שיש לה ילד, במיוחד הסנדוויצ'ים, שכן נוקט במין פרובוקציות כאלה, אני בהחלט קוראת לזה פרובוקציות, היא כן עשתה את הניסוי הזה, והיא אמרה, אוקיי, יום אחד, משעה 3 עד 8-9 בערב, עד שהילדה הולכת לישון, במקרה הוא זה היה ילד, אני עוזבת את הכל, אני פשוט יושבת איתו על המיטה שלו, ולא מתפקדת. לא עונה לטלפון ולא מרימה את התינוק שבוכה ולא מכינה אוכל ולא מנהלת את היום ואת הבית, שום דבר. אני יושבת איתו. הסוף היה שהילד בעצמו אמר, טוב אמא, די, אני רוצה לקרוא ספר, אני רוצה לשחק, אני רוצה זה. הוא שחרר את האמא לאותו רגע, לאותו זמן, כי זה ילד חכם. אני מתארת לעצמי שגם הבת שלה חכמה. אני הגעתי לאיזושהי מסקנה שהיום כל הילדים חכמים. אני לא יודעת אם זו מסקנה נכונה. אני ממש לא רואה מסביבי ילדים לא חכמים. אז לאותו רגע הילד ראה שזה מין משהו מלאכותי, שאימא שלו לא באמת פה רוצה לשבת על ידו. והיא עושה את זה איזה מין... כן, כמו ילד שרוצה רק שוקולד. אז בסדר, עושים יום אחד, כל הזמן נותנים לו שוקולד. מה יש לארוחת בוקר? שוקולד. ארוחת צהריים? שוקולד. ארוחת ערב? שוקולד. הנה, מה אתה רוצה? יש לך את כל השוקולד שאתה רוצה. הרי אתה בעצמך אומר שעוד ועוד שוקולד ושוקולד ושוקולד. כך, יש לך פה טונות של שוקולד. בסוף, הרי אי אפשר לאכול רק שוקולד כל היום. אז אותו ילד גם... מיד זיהה שזה משהו מלאכותי, זה לא משהו שאימא שלו באמת רוצה לעשות, להפסיק לתפקד ולשבת איתו על המיטה, והוא חס וחלילה לא חולה ולא מאושפז, השם ישמור, שצריכים להפסיק את כל הפעילות. אז הוא אמר לי, אימא, טוב, אני עכשיו רוצה לקרוא ספר, הוא רוצה לשחק במשחק, תלכי למטבח, תכיני אוכל. הוא בעצמו שלח אותה לתפקידים הטבעיים שלה. אז אני לא שוללת שתנסי גם את זה, אבל בעיקרון הייתי אומרת שתסבירי לילדה, כאילו תגידי לה, אני שמה לב שאת עצובה, אני שמה לב שאת רוצה הרבה מאוד חיבוקים, וכאילו, או אמיתיים או וירטואליים, ואת כאילו מרגישה שלא חשים בקיומך. אז את עושה, כן, כל אדם רוצה שירגישו שהוא קיים. אז אחד תורם מיליון דולר לישיבה, ואחד עושה את זה, והשלישי עושה את זה. וכבר אמרתי כאן הרבה פעמים שצדיקים גדולים, כל החיים שלהם עבדו על זה, לעשות משהו אחד ללא פניות, בלי הנושא הזה, שירגישו שאני פה. אם זו תפילה, או צדקה, או חסד, או משהו אחד שבלי הבזילה הזו לצדדים, רגע, אז רואים שאני פה. אז זה מה שיש לי לומר לך. תפתחי את הנושא הזה ללא פחד, תגידי לה, את היית רוצה שאני אפסיק את כל הפעילות שלי, ואני אשב איתך כאילו שחס וחלילה שהשם ישמור, אם מישהו מאושפז, אז באמת עוזבים את הכל ויושבים, אבל מהר מאוד גם במקרה הזה שהשם ישמור, רק על כל הגויים והשונאים, גם אז, אם צריך לשבת הרבה זמן, וזה נמשך שבועות וחודשים, אז גם מגייסים, או משפחה, או את האגודות העזרה למרפא, ורפואה וחיים, ועזר מציון, וכל האגודות חסד האלה, כי צריך להמשיך את החיים. ואת רוצה כאילו שאני כל הזמן אלך אחרייך, ואני אגיד לך, בובה, למה את עצובה? מה את רוצה? מי פגע בך? מי עשה לך? למה ככה? למה פה? למה שם? אז הרעיון הוא נכון, יש ימים טובים שהכל מסתדר והכל זורם. יש ימים יותר לא לעניין שהמורה צעקה עליי, או שהחברה הפנתה לי גב, או שלא נשאר מרה כשחזרתי הביתה. יש את הימים האלה גם, אבל זה לא סוף העולם. ובסך הכל החיים יפים וכדאי לחיות אותם. אנחנו נעשה כאן הפסקה למוסיקה ונחזור.
אדם, קח את דמותך על הגב, שטוף שם את פניך, הם יחתימו במשך הזמן. קום בן אדם, קח את דמותך למדבר, את אלף ידיך שרחשת בזמן. בדממה בין אלפי הדברים שלא תארו אחר זהותם, שם נחזור אל דמותינו, שם נשוב בני אדם. בדממה באינסוף הנורא שנפרס לפניך, שם נחזור אל דמותינו, שם נשוב בני אדם. קח את דמותך לגב, שטוף שם את פניך, הם יחתימו במשך הזמן. קום בלילה שם נשוב בני אדם, בני אדם.
תודה לרפאל, לרפאל לוי על המוזיקה. ואנחנו ממשיכים, כי אתם יודעים, תמיד יש לי את האמביציה הזו לגמור את כל המיילים ואת כל הוואטסאפים ואת כל ההודעות. הנה, יש לי כאן מייל, פשוט המסך קפץ לי. אני בסך הכל מאוד מאוד אוהבת את צורות התקשורת האלה. זה כבר לא פקסים וכל הזמן ללכת למכשיר הפקס. שלום לך, שלום לך יהודית היקרה. אני כותבת לך בשם אחותי, אשר התגרשה לפני מספר חודשים שלא ברצונה, לשני בנים בגילאי 8 ו-9. את תמיד אומרת שבגירושים הילדים הם אלה שמשלמים את המחיר. והרי לך עוד דוגמה מרה. הגרוש התחתן לא מכבר עם אישה שלה בן בגיל 14. כבר במפגש הראשון הבן הגדול הציק להם וצוות אותם. יחסי הכוחות הם לרעתם כמובן, קטנים מול גדול, ובסביבתו הטבעית, והם אורחים. אחותי חוששת לשלוח את הילדים אליו לשבתות בגלל אותו הבן. איננו מכירים את הילד, אך תופעה של צוויתות כבר במפגש הראשון מדליקה נורה אדומה מאוד. אנחנו לא רוצים שהילדים שהם ילדים מאוד מחונכים וטובים, יהיו חשופים לחברת ילד אלים למשך שבת שלמה. אני לא אסתיר ממך שאנחנו גם חוששים שעלולות להיות גם פגיעות מיניות מצידו, הרי שומעים על מקרים כאלה לצערנו בלי סוף בחדשות. ואני לא חושבת שזה חשש מוגזם, וזה בהחלט עלול לקרות, וזו גם הסיבה שאין פנימיה בישיבה קטנה. הילדים חוזרים לישון בבית. מה דעתך יהודית? בוודאי נדרש פעם אל סוגיה דומה. מה ניתן לעשות? האם יש אפשרות למנוע את ביקורי השבתות האלו? האם היא יכולה לדרוש שהילדים לא ישנו עם האח החורג באותו חדר? תודה על הכל, מקשיבה לך בקשב רב, לומדת ממך המון, ולא מפספסת כמעט אף תוכנית. קראי לי טובה. כן, אז טובה שואלת עבור אחותה, והיא אומרת שאחותה התגרשה שלא ברצונה. וכאן לדעתי תמון הפתרון. כי אחותך באה עם סוג של אנטי. היא לא רצתה להתגרש. ועכשיו גם אם אותו ילד בן 14 יהיה צדיק הדור ויהיה איזה מין ילד מופלא, גם היא תסתכל עליו בעיניים עקומות, כי היא לא רצתה את זה. ועכשיו היא אומרת, אותו ילד בן 14 הוא פתאום הפך להיות הילד של בעלה, והילדים שלה כל השבוע בלי האבא שלהם, והילד ההוא נהנה מהנוכחות של הבעלה לשעבר. אז באנטי הזה צריכים קצת להעמיק, כי יכול להיות, הוא צוות אותם, אבל את לא יודעת, אולי כן הייתה, את אומרת שהילדים של אחותך הם טובים ומחונכים והכל, אבל אז הכל יכול להיות, אבל את מבינה, צריך לבדוק את העניין מאוד בצורה יסודית. אפשר להגיד שהוא ילד בן 14, ואפשר לעשות ניסיון לא קצר של שבת אחת או שתיים, אלא של חצי שנה ולראות אם באמת שלושת הבנים האלה בשום פנים באופן לא מסתדרים וצריך לעשות הפרדת כוחות. חוץ מזה שיש פה עוד מימד שחסר, כי אם התגרשה בשלו ברצונה, אז צריך לבדוק אם יש שיתוף פעולה בינה לבין הגרוש, בין החותך לבין הגרוש, כי זה מאוד קריטי וחיוני למען הילדים. אז אני תמיד, נכון, אני תמיד אומרת, בדיוק אתמול אמרתי את זה פה למישהי, אם ילדתם ולו רק ילד אחד, אין אופציה לגירושים. אין. אתם כבר, אז כן, ושאל אותי פה מישהו, אז מה, אני במאסר עולם? אומרת לו, כן. כי אין מצב שאתה תלך ותבנה לך חיים אחרים ותהיה מאושר, בעוד הילד שלך אומלל. אני חושבת ודוגלת, יכול להיות שאני טועה, אבל ככה אני חושבת, וכבר הפכתי למותג בעניין הזה. אם ילד את הילד, אין לך כבר את החופש לבחור בגירושים, כי אתה מאמלל את הילד שלך. ואני עוד לא ראיתי הורה שיכול להיות מאושר בעוד ילדו אומלל. ואני יכולה לדבר על זה כמה שנים, לא יום ולא יומיים ולא שבוע ולא שבועיים, אלא שנים רבות על ילדים שאף פעם לא השתקמו, אולי למראית עין, אבל באמת סבלו מהטראומה הזו של גירושי הורים כל החיים שלהם. ואני חוזרת ואומרת שעשרות רבות ואולי של פגישות אצלי בקליניקה התחילו במילים הוריי התגרשו כשהייתי בן כך וכך או כשהייתי בת כך וכך. אבל במקרה הנדון הרי זה כבר קרה. ואני אומרת ככה, צריך לבדוק את שני הדברים האלה. האם אחותך מונעת במין אנטי כזה שמראש היא באה עם אנטי ועם כעסים ועם עם ראייה שלילית ועם כל מיני חרדות שאין להם שום אחיזה במציאות. יכול להיות שגם הוא ילד בסדר ואין לו שום כוונות זדון. וכאן מאוד חשוב לי להוסיף שאם אמו התגרשה מאביו, אז גם הוא באותה טראומה. גם הוא ילד להורים גרושים, וכן, יכול להיות שהוא לא רוצה אותם בטריטוריה שלו, זה הכל יכול להיות, אבל צריך ללכת לא מתוך, אוקיי, אני לא שולחת אליך את הילדים, כי צריך לבדוק את העניין הזה מכל ההיבטים. יכול להיות שהקשר היחיד שהוא יכול לקיים הגרוש עם ילדיו הוא בשבתות. עכשיו, אם אותו ילד הוא אלים, כמו שאת אומרת, ואי אפשר לתת, וגם את נכנסת לחרדות גם במקום מאוד מאוד באמת משמעותי, וזה כבר ממש שאלה קיומית, אם הילד הזה גם עשוי לפגוע בהם מינית, אז בכלל זו כבר שאלה קיומית. אבל צריך לראות על מה זה יושב, על עובדות, על באמת, על דברים שהם מאוד מבוססים, או על תחושת האנטי הזאת של אחותך, שכמו שאמרתי, גם עם המשפחה החדשה של הגרוש שלה, היא תהיה זהב טהור, נופת צופים, היא בכל אופן תראה בכל דבר את השלילי, והיא כבר באה מראש עם אנטי חזק מאוד, ולא יעזור שום דבר. בכל מקום היא תראה רק מה שלא טוב, ולא תראה מה שכן טוב. אז צריך לבדוק ככה, האם באמת זה הקצעקתה. צריך לבדוק אם אפשר באמת לייסד ולמסד קשר מאוד רציף וחזק של הילדים עם אביהם, לא כשהילד ההוא נוכח. ואם אפשר, ואפשר שהילדים האלה יראו את אבא שלהם על בסיס קבוע, ושהוא ימשיך להיות אבא, כמו שכל ההורים הטובים שאני שמה אותם ממש במרכאות כפולות, באים לילדים במין פנים כאלה צדקניות, ואומרים, לא, אנחנו ממכם, אנחנו לא מתגרשים, אנחנו תמיד נמשיך להיות אבא ואמא טובים. אלק. אתם רואים, אני אישה מבוגרת ויודעת לדבר בסלנג. זה ממש לא ככה, וזה ממש לא ככה. כי האבא לא תמיד יכול להביא, הנה, את הילדיו לבית החדש שלו. האמא מרגישה שהילדים עליה, כי האימהות לא עוזבות הילדים, אבל לגדל לבד ילדים זה מעמסה כבדה. את לא יכולה לצאת לאף מקום, את לא יכולה ללכת, את תמיד צריכה לדאוג לבייביסיטר. זה לא שאת אומרת, אוקיי, אני הולכת להרצאה, אני הולכת לשיעור, אני הולכת לשתות קפה עם חברות, ואתה שומר על הילדים, כמו שאנחנו עושות לפעמים, או לאיזה חתונה, או לאיזה משהו. לא, את עכשיו, את כאן, את רתומה לזה 24/7, בלי שיהיה מישהו יחליף אותך. ואנחנו מכירים את כל הדילים האלה, תקחי אותם שתי שבתות רצוף, למרות שזה התור שלי, ואני בתורי אגמול לך, כאילו הילדים עם איזה חבילה עוברת, שאפשר לקחת אותם ולהחליט עליהם. אז נכון שזה עכשיו התור שלי, אבל בגלל שאני עסוק, או אני מחוץ לעיר, אז תקחי אותם את, ואחר כך שאת תצטרכי טובה, אני אחזיר לך. זה היום ונורא, זה היום ונורא, ואין פה מה... כן, להרחיב על זה כל כך. אז אני שוב חוזרת ואומרת לך טובה. תבדקי אם אחותך באה עם אנטי ולא משנה מה באמת קורה במציאות, ותבדקי אם יש אלטרנטיבה. והדבר השלישי, חייבים לשתף את האבא בחששות האלה, ולשמוע מה הוא מציע. מה הוא מציע? סתם בצורה כאילו חד צדדית, להגיד, טוב, אני לא נותנת יותר את הילדים, זה נשמע לי נקמנות, זה נשמע לי חלק באותן מלחמות עקובות מדם שנערכות תמיד על חשבון הילדים. אז זהו, זה מה שיש לי לומר, לבדוק את שלושת הדברים האלה, ובאמת להשתדל ולמזער ככל האפשר את הפגיעה בילדים. ולנסות להיות נאמנים להצהרה הזו, אנחנו לא מתגרשים ממכם, אנחנו רק מתגרשים אחד מהשני, אבל אנחנו נמשיך להיות הורים טובים. אני כמעט לא מכירה הורים שהצליחו באמת ליישם את זה, ואני לא משימה אותם, כי זה באמת בורא עולם קבע שצריך אבא ואמא שגרים תחת אותה קורת גג. וככה אפשר לגדל את הילדים בצורה סבירה. שזה מביא אותי בעצם לשאלה הבאה באותו עניין. אתם רואים, היום יש לי כבר את המקרה השני ש... שני אנשים שאין להם ביניהם שום קשר, שואלים אותה שאלה. שלום רב לך יהודית, אני כותבת לך את זה בכאב גדול. ובכן, ביתי השנייה נשואה לאדם שהוא ממש לא בן אדם בלשון המעטה. לא אכנס כאן לפירוטים מה קורה ומה לא קורה, אבל אני חוזרת ואומרת, הוא לא בן אדם. יש להם שלושה ילדים. אני לא יודעת מה להמליץ לביתי, להתגרש או להישאר. לפעמים אני ממש חוששת לחייה. אודה לך מאוד אם תייעצי לי. השתדלתי לקצר את מכתבי כמה שאני יכולה. תודה לך וכל טוב, בת אל. שם בדוי. תראי, סכנת חיים זה כבר משהו שמחייב התערבות מאוד מאוד רצינית. וזה ברור שזה, אם זו סכנת חיים, אז כן, אז לפנות למי שצריך ולהתערב ולעשות הכל על מנת שחלילה לא תהיה בסכנה. אנחנו כולנו קוראים חדשות ושומעים חדשות, והחדשות לפעמים הן איומות ונוראות, ואי אפשר להבין איך אדם לוקח, אפילו קשה לי לחזור על זה, אבל כולנו שמענו את זה, וכולנו הזדעזענו, וכולנו היינו, כן, הייתי שעות וימים ממש תחת הרושם הקשה. אדם פתאום נתקף אמוק ולוקח סכין, רוצח את אשתו ואת ילדיו התינוקות, הם מוצצים בפה, ועוד ילד שמתארח שם, טוב, מה אני אגיד? זה לא כל כך פשוט, זה לא, כן... אני מבינה שעכשיו הוא בהסתכלות פסיכיאטרית ונראה מה. אז אם זו סכנת חיים, אז חד משמעית להתערב ולעשות מה שצריך על מנת להסיר ממנה את סכנת החיים. זה לפנות לשלטונות, יש גם את המעון לנשים בסכנה, יש הרבה דרכים. וכן צריך לעשות הכל על מנת באמת שחלילה לא, ביטח לא תהיה בסכנת חיים. אני אפילו מתפלה שאת פונה אליי, כי זה מובן מאליו. עכשיו, אם זאת לא סכנת חיים, אבל הם במריבות, אז לעתים מאוד קרובות נשאלת השאלה, מה עדיף לילדים? חיים עם הורים שכל הזמן רבים, ויש צעקות, ויש מתח, ויש מילים לא יפות, ויש אפילו, טוב, הרמת ידיים זה כבר שוב נכנס לקטגוריה של, זה בעצם אותה קטגוריה, כי אלימות מילולית היא לא פחות חמורה מאשר אלימות פיזית, אז אני לא יודעת, זה שאלות, כלומר, אלימות מילולית, אני חוזרת ואומרת, היא לא פחות חמורה, אבל לאור זה שאני מתנגדת להורים, כלומר, אנשים שילדו ילדים ביחד, אני מתנגדת לגירושים. אז בנפרד לסכנת חיים, שזה כבר באמת קטגוריה אחרת, אז הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה, אז את מציעה לי לחיות עם דבר כזה כל החיים? לא, לא, אבל צריך כן ללכת לטיפול ולא להתעייף, ולא לחסוך בהוצאות עד שהדברים מסתדרים. כי תראו, הרבה פעמים נשים מתלוננות שהבעל אלים, הבעל הוא משרה אווירה קשה וכבדה, הוא ביקורתי, הוא אין כיף איתו, הוא נכנס הביתה, כולם נכנסים לחרדה ולמתח ולמועקה. אז צריכים ללכת ולראות למה זה קורה. מה חסר לו בחיים שהוא בוחר להתנהג בצורה כזאת? ולא להגיד, אוקיי, לא כיף איתו, אז אנחנו מפרקים את הבית ומחריבים את הבית. צריך ללכת ולראות למה, מהן הסיבות. כי הרי ביתך לא התחתנה מראש עם אדם אלים, או אדם לא נחמד, או אדם שאי אפשר לחיות איתו. אני מתארת לעצמי שאם היא יצאה איתו, אם אתם נמנים על החוק שיוצאים הרבה זמן ומשתדלים כאילו להכיר אחד את השני. ואני שמה את המילה להכיר במרכאות, כי אי אפשר להכיר עד שלא נשואים כדת משה וישראל, גם אלה שגרים יחד. והרבה מאוד מזדמן לי לטפל בזוגות חילונים שגרו יחד שנים. על מנת לוודא שהם באמת מתאימים ושהם באמת רוצים אחד את השני ושבאמת החיים שלהם יהיו טובים. ואחרי ההיכרות המעמיקה שאין כדוגמתה, הם משתכנעים שכן, אנחנו מתאימים וזה יהיה בסדר. הם מתחתנים, כמו שאמרתי, בכל רעש גדול וצלצולים, ולצורך זה מתרימים את כל הקרובים שלהם, את כל הידידים שלהם. ואחרי 6 חודשים או מקסימום שנה מתגרשים, והסיפורים האלה ידועים ומוכרים לכל אחד. אז אני שואלת את השאלה, ביתך התחתנה עם אדם לא נעים, עם אדם אלים, עם אדם שאי אפשר לחיות איתו? הרי משהו קרה בדרך. אז צריך לבדוק מה קרה בדרך ואיך אפשר לתקן את זה, כי מן הסתם יכול להיות שההתנהגות הלא נעימה שלו היא תוצאה, היא לא סיבה. הוא לא נולד אדם לא נעים ואדם שלילי. יכול להיות שזאת הדרך שלו. לומר, אני כאן, גם אני רוצה תשומת לב, גם אני רוצה מקום בבית, אני גם נמצא פה. צריך לחקור את זה ולראות מה קורה. כמובן שאני מסייגת בכל תוקף את העניין של מסוכנות. אז זה אי אפשר לחכות אפילו רגע, וצריך לפעול במיידי. שלום רב לך יהודית, חן חן לך על התוכניות. אני חושבת שכבר נמאס לך לשמוע את זה, אבל אין לי ברירה אלא להודות לך שוב ושוב על כל הלקחים ועל כל התפיסת חיים הכל כך מעניינת וה בריאה והיפה שאת מנסה להעביר פה כבר שנים רבות. כן ייתן השם וכו יוסיף שתצליחי לעשות את זה עוד רבות בשנים, וכולנו נהנה מהעצות והחוכמה שלך וכו וכו. גם אני רוצה לשאול אותך, למרות שאני מאזינה קבועה ולפני שאני שואלת, אני כאילו כבר מקבלת תשובה. לעתים מאוד קרובות את מדברת על עניינים שמטרידים גם אותי. וכך את חוסכת לי לשאול אותך, כי את כבר בעצם נותנת את התשובה. אבל הפעם אני כן רוצה לשאול אותך שאלה שכזאת. מדובר בבני בן ה-28, אחרי צבא, למד בצבא מקצוע מאוד מאוד טוב, ואפילו היה בטיול בחול. הכל במסגרת דתית, כי הוא מגדיר את עצמו בחור דתי. אבל עכשיו מכבר 6 חודשים או אפילו יותר, הוא יושב בבית ולא מיישם כלום. לא את המקצוע שלמד, לא להשתכלל במקצוע שלו, לא בזוגיות. הוא פשוט לא עושה שום דבר. כשאנחנו אומרים לו מה קורה איתך, הוא אומר, אני נח. מה, אתה בן 80 שאתה צריך לנוח? אתה רק בן 28. מה זה המנוחה הזאת? אתה צריך לבנות בית, לקחת אישה, לעבוד, להרוויח, להתפרנס. הוא חי על חשבוננו ועדיין נשארו לו קצת חסכונות מהצבא. אבל בעיקרון הוא חי על חשבוננו. מה אנחנו עושים במקרה כזה? בוודאי תשאלי, כמו שאני יודעת מתוכניותייך, מה הוא עושה כל היום, אז אוכל לומר לך, מתוך ה-24 שעות, 10 שעות הוא ישן, 6-7 שעות הוא צופה, והשאר משחק בסמארטפון, מדי פעם, לעתים מאוד רחוקות, יוצא עם חברים, ועודה ולא אבוש לוזרים כמוהו. אנחנו ממש שבורים ורצוצים, ולא יודעים מה עבר עליו. ניסינו להציע לו טיפול, הוא הלך פעם אחת, לשני מטפלים שונים, כל פעם פעם אחת, ואומר שהוא לא רואה בזה שום תועלת, הם לא מבינים כלום. אבל בינתיים הוא ממשיך לנוח, כמו שאמרתי, לפחות 30 שנה ואולי אפילו יותר. אני פשוט יורדת לטמיון. אנא, עזרי לי, איך שאת יכולה. תודה לך וכל טוב, השם יברך אותך, קראי לי תמר. תראי תמר, אני הייתי עושה ככה. קודם כל, כן הייתי מרעיפה עליו הרבה מאוד אהבה. הייתי כאילו שהוא בן 8 נגיד, או לא יודעת. כן הייתי מאוד מאוד מרעיפה עליו אהבה. כי לא כיף לו לשבת בבית על הראש שלכם, ובגיל 28 ואת אומרת שדווקא היה לו מסלול טוב, הוא היה בצבא, ולמד מקצוע טוב בצבא, ויכול להתפרנס ממנו יפה, והוא היה כבר גם בטיול, ולכאורה הוא חווה את כל החוויות, והוא צריך עכשיו להתחיל את החיים. אבל הוא לא עושה את זה. ואני אומרת שאני הייתי מתחברת למצוקה שלו. כי הוא אומר, הוא נח, הוא נח. אז כבר זה 6 ויותר חודשים שהוא נח. אני הייתי עושה שני דברים. א', מרעיפה עליו הרבה. שזה אומר, הופעה לו משהו שהוא אוהב, מבשלת לו משהו שהוא אוהב, נכנסת לחדר שלו ומתחילה לדבר על טראמפ, ועל אובמה, ועל נתניהו, ועל דה והה, ורואה איתו אולי סרט, אם אתם רואים סרטים, או מוציאה אותו לקפה, או הליכה על שפת הים, כן, הייתי פשוט אומרת לו, שמע, כך או אחרת, אני חברה שלך הכי טובה. לא במובן של אולטימטיבי, זהו, יש לך את אמא, אתה כבר לא צריך בת זוג ולא ילדים ולא בית ולא משפחה. ממש לא, אבל את רואה כאילו אדם במצוקה, ואת מתחברת רק למצוקה. ואחרי שהתחברת למצוקה, והוא מאיר לך פנים, והוא כן נענה ומגיב לפינוקים שלך, אז אני לא שמע, אתה טוען שאתה נח בסדר, אז בוא נשים איזושהי נקודת סוף למנוחה הזו. אתם יודעים, שבת היא יום קדושה ויום מנוחה ויום שמחה, אבל זה גם, זה מוגבל בשעות, זה לא בלי סוף שבת. יש יום אחד בשבוע שהוא שבת, ויש כניסת שבת ויש יציאת שבת. תנסי להשחיל לו אתה צריך לנוח, טוב מאוד, יפה מאוד, אבל בוא נשים לזה איזשהו גבול. איזשהו גבול. אתה רוצה לנוח עוד חצי שנה, עוד חודש, עוד זה. עכשיו, אני מצפה כאן, א', שהוא יבין שהוא צריך לעשות משהו, והוא לא יכול לנוח ככה כל החיים. וב', אולי הוא באמת, אם תתחברי אליו ותתחברי למצוקה שלו, והוא לא ישמע על כל הרצף, גם לא בדיבור ולא במחשבה, ולא במעשה, הוא לא ישמע את האוף הזה שלך, ואולי גם בעלך באוף הזה, את לא כותבת לי אף מילה על בעלך, ומה המקום שלו בתמונה הזו, אבל ייתכן שאם הוא לא ישמע את האוף הזה, אז הוא יהיה מוכן לעזור לעצמו. כי הרי את יודעת, אי אפשר לעזור לבן אדם שלא רוצה לעזור לעצמו. זה חוק ולא יעבור. ואני באמת מאחלת לך הצלחה, ושבקרוב ממש הוא יחליט לגמור את המנוחה שלו, ויתפנה לחיים, ימצא בת זוג, ימצא עבודה, או קודם ימצא עבודה ואחר כך בת זוג, או ההפך, לא משנה, יבנה בית, ויצא לדרך בעזרת השם. אני מבינה גם את המצוקה שלך, אבל את העוף הזה אסור לו לשמוע, וגם אם תפסיקי להגיד את זה בפה, אבל בלב ובראש, את הלכי עם העוף הזה, אז הוא ישמע את זה, והוא יגיב בהתאם. אז בהצלחה רבה לך תמר, וחזקי ואמצי, שמענו מקרים כאלה, אבל זה יש תקווה, זה לא סופי. וכאן הגיעה שעתנו לסיומה. אני מאוד מאוד משקיעה וחושבת איך שוב לעבור למתכונת של פעמיים בשבוע, אבל ברוך השם אני מספיקה לענות על כל השאלות כמעט, ומה שלא אני משלימה. וכאן הזמן להגיד לכם שהייתי פה בשמחה, יהודית פוגל, 0528-703-667, 0367-476-20, פוגל, 22, שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמר.